טוב, שלום וברכה. נתחיל ישר, מחילה באמת על העיכוב. משנה ה' פרק ב', אנחנו באמצע המשניות של הלל הזקן. ההקדמות על הלל כבר עסקנו, עוד נחזור אליו. ובמשנה הקודמת עסקנו בהרחבה ב... אל תפרוש מן הציבור. נכון, זו המשנה של שבוע שעבר. המשנה שקוראת לאדם להיות חלק מהכלל, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. ובכן, אחרי המשנה הקודמת, אומר הלל, הוא היה אומר, אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. בפעם הקודמת, השאלה המרכזית שלנו, אם נחזור לרגע למשנה הקודמת, ככה רק על המילים, אל תפרוש מן הציבור, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, אל תאמר לך שאפנה אשנה שמא לא תיפנה. השאלה הראשונה ששאלנו הייתה, מה הקשר בכלל בין פרט לפרט? האם יש איזשהו חוט חורז? ואיך המשנה הזאת ממשיכה את כל הדברים הקודמים? אמרנו שהנקודה היא השייכות של האדם אל הכלל במובן של נצח. אל תאמן בעצמך עד יום מותך. אתה קשור למשהו שאין לו הפסק. אתה עצמך, פוליסת הביטוח שלך היא בדיוק של שנייה. אבל אתה כחלק מכלל, וזו גם הנקודה המהותית כל כך, שלא להוציא אף אחד חלילה מהכלל. התחושה של השייכות לכלל, ודיברנו על ההבדל בין כלל לקולקטיב, בין הכלל שאני חלק מנצח, ואז מובן למה הדברים קשורים ברצף. אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להישמע, אתם זוכרים, הסברנו על פי המהר"ל מפראג, אל תאמר על דבר שאי אפשר לשמוע, לא ייתכן שהוא ייפול, לא ייתכן שאני אפול. כן ייתכן. לכל פרט יש סוף, אבל לכלל ישראל אין סוף. הציבור, השייכות אל הכלל, השייכות למושג העמוק של הכלל, לא של המפלגה. לכל פרט, וכשהוא פרט קולקטיבי יותר גדול הוא כלום. וזה ממשיך את הדברים שעליהם דיבר לפני כן רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, שהעמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, ואיך הדברים משויכים כשכל אחד קשור אל הכלל כולו. במשנה הזאת, השאלה היא פחות על הרצף של הדברים, כי רואים כאן רצף. בואו נסתכל עליה עוד פעם. הרצף מתאר קשר לתורה ולמצוות. אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ואולי המשפט האחרון מחייב הבנה, ובמקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש, אבל אם מבינים אותו בפשטות, הכוונה במובן של להיות איש, זה יפה מאוד הענבה וטוב מאוד, במקום שאין אנשים להורות, להגיד, ללמד, לדון, השתדל להיות איש. אין ברירה, קח את ה... אז הרצף מובן. אתם מבינים למה התחלתי במשנה הקודמת? כלומר, הבעיה כאן היא לא הרצף. הבעיה כאן מגדיר אותה מהר"ל מפראג עוד פעם, שזה נראים דברים מאוד פשוטים. כלומר, למה צריך את הלל בשביל להגיד את זה? וזו קושייה מאוד גדולה כשמגיעים לדבר כזה במסכת אבות. מה המסר אומר? אני יודע שאבא אישן לא למד. זה יודע כל מדריך מתחיל. הביישן לא יכול ללמוד, הביישן לא למד, כי הוא לא שואל, אז הוא לא ידע. נכון? המשפט הכי סלנגי אומר, אם לא תשאל, איך תדע? זהו, אז תשאל, תדע. ולא הקפדן מלמד, לכל אחד יש את המורה שהוא זוכר עד היום. בסדר, או שהוא הצליח לברוח ממנו, אבל אחרת הוא זוכר אותו. אז כל אחד יודע שלא הקפדן מלמד. מה החידוש? מה הוא אמר? לא כל המרבה בסחורה מחכים. אני רוצה להתייחס לכל אחד מהדברים. למה דווקא העניין של סחורה? חסרים דברים שמי שנמצא בהם חוסם את עצמו. מי שתקוע במידה של קנאה לא יכול להחכים. נכון. יש לי עוד 20 משפטים מקבילים. הביישן והקפדן, הבנתי את הבעיה. המרבה בסחורה זה מה? שהוא עסוק או ראשו במשהו אחר? זה לא קשור לדבר הקודם. מה ההבדל בין הבור לבין עם הארץ? או אפשר לשאול אחרת. מה ההבדל בין יראת חטא לבין חסידות? למה הבור לא יכול להיות ירא חטא? אבל עם הארץ יהיה לו קושי בנושא של להיות חסיד. מה זה ירא חטא? מה זה חסיד? והמשפט החותם, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, האם יש פה רצף? כלומר, אנחנו מבינים שהנושא הוא אחד. הנושא הוא לימוד תורה, אולי גם קצת קשר ליראת חטא, אבל בסך הכל לימוד תורה. אבל מה הרצף? זה סתם אמרות פזורות בנושא של לימוד תורה? המרבה בסחורה לא מחכים. חוץ מזה, דרך אגב, בלי קשר, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, זה נראה כמו פלקטים ככה במועדון של המון אמרות חוכמה, שמישהו ריכז אותם ביחד לפי... היה פעם יהודי גדול שכתב הרבה מאוד סיפורים על הרבה גדולים. כיוון שזה ודאי סיפור לא נכון, אז לא משנה, אפשר להגיד את השם, כי הוא עשה את זה בתור בדיחה כשסיפרו את זה. שרי המאה, הרב מימון כתב פעם. שאלו אותו פעם, איך הוא כתב? מה הייתה שיטת הכתיבה? זאת אומרת שהיו לו שני סקים. אחד עם המון המון סיפורים, ואחד עם המון המון שמות. והוא ערבב. אבל זה לא נכון, זה בסדר. אבל זה ערבוב, זאת אומרת, יש פה הרבה אמרות חוכמה, ושמו מכל הסקים ביחד וערבבו. כשכמובן, השאלה האחרונה, למה צריך את הלל בשביל זה? כלומר, זה דברים יפים. אבל זה המסרים של הנשיא, זה המסרים של הלל. אז נלך לאט לאט. קודם כל נראה רק שנייה את הדברים כפשוטם עם הברטנורה למטה, כמו שאנחנו מנסים לראות רגיל, בכבוד, בכבוד, בכבוד. נראה רק רגע את הדברים לפנים. אוכלת אדוני אלוהים לכולם, שהכל נהיה בדברו. הרבי ברטנורה מבדיל בין בור לעם הארץ, כך, בור, רואים את הפירוש למטה, בור ריק מכל דבר. ואפילו בטיב מסע ומתן אינו יודע. והוא גרוע מעם הארץ. עם הארץ הוא עם הארץ בתורה, מה שאנחנו קוראים היום בביטוי. אין לו ידיעות בתורה. אבל הוא יודע היטב בטיב מסע ומתן. עכשיו, אגב, צריך להבין את המילים עם הארץ. הוא עם שעוסק ביישוב הארץ, הוא עוסק בטיב הארץ, הוא עוסק בטיב יישוב העולם. הוא מיישב את הארץ, הוא עם הארץ. אצלנו זה נהיה ביטוי שלילי, עם הארץ. שימו רגע בצד את הביטוי השלילי, ותיכנסו שנייה לביטוי בעברית. בור בא, כמו שהרבי ברטנורה אומר בשורה הבאה, משדה בור. את הפסוק, והאדמה לא תישם, אדמת שממה, מתרגם אונקלוס, וערעה, והאדמה לא תבור. אז בור, זה... סליחה? לא מעובדת, כלומר שלא גדל בה כלום. שממה. שדה בור זה לא שגדל בה משהו, אבל הוא לא מביא את ה... סתם, אין כלום. שממה. אז הבור מתאר את זה שגם בטיב מסע ומתן לא יודע. הקושי שלו הוא לא רק בתורה, הוא בור. ועם הארץ הוא מי שבטיב מסע ומתן יודע היטב, בסדר? אבל הוא לא יודע ידיעה של תורה. על פי זה מתאר הרב מברטנורה את פירוש המשנה כך. מי שבור לא יכול להיות ירחת. לא יכול להיות ירחת, כי הוא לא יודע כלום. אז הוא לא יודע ממה להיזהר. הוא לא יכול להיות ירחת. ולא עם הארץ חסיד, אבל ירחת אפשר שיהיה. שהרי הוא בקיא בטיב מסע ומתן. כלומר, הוא יודע ממה להיזהר, אבל להגיע לחסידות, אתה צריך תורה, אתה צריך... זה מחייב עוד הבנה. אני קודם כל רוצה רק להבין את המושגים. אחר כך הוא אומר מה זה לא הביישן למד ומה זה לא הקפדן מלמד. לא הביישן למד שהמתבייש לשאול שמה ילעיגו עליו יישאר תמיד בספקותיו. פשוט. ולא הקפדן, הרב שמקפיד על התלמידים כששואלים אותו, לא ילמד כראוי, אלא צריך שיסביר פנים בהלכה לתלמידיו. ולא כל המרבה בסחורה מחכים, אומר הרב, דכתיב ולא מעבר לים היא. חז"ל אומרים, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז אומרים חז"ל, לא בשמיים היא, לא תימצא התורה בגסי הרוח. השמיים זה מטאפורה, זה משל. מי שהראש שלו בשמיים, שם התורה לא נמצאת. לא תימצא התורה בשמיים, בגסי הרוח. ולא מעבר לים היא, לא תימצא התורה בסחרנים ובתגרנים. כי אז כשהיו יוצאים למסחר זה היה באוניות. אז לא מעבר לים, למי שכל הזמן עסוק בנסיעות מעבר לים, אז לא תימצא התורה בסחרנים ובתגרנים. ולכן כל המרבה בסחורה מחכים. ובמקום שאין אנשים... אומר הרב, להישב בראש ולהורות הוראות, תשתדל להיות איש. זה ראייה מאוד כוללת מלמעלה, ננסה לנתח את הדברים בפנים. מה זאת יראת חטא? ומה זאת חסידות? יראת חטא היא לא רק זהירות, היא עולם ומלואו. יש ביטוי שהזכרנו אותו כמה פעמים רק בשביל החצי השני שלו. אז אני אזכיר אותו, ואולי כיוון שהוא הוזכר, יזכרו אותו גם בהקשר הזה. חז"ל אומרים שמי שמת רבי בטלה ענווה. אבל האמת שחז"ל מוסיפים עוד רבי, עוד שתי מילים. מי שמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. זה הלשון בחז"ל בסוף מסכת סוטה. מי שמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. עכשיו תבינו מה זו יראת חטא. קופץ רב יוסף, אתם זוכרים את הסיפור שם? וכשהוא שומע משמת רבי בטלה ענווה, הוא אומר, נו, לא, 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 מה הייתי? אני לא פה כבר. עוד יש ענווה, אני פה. טוב, זה הומור שהוא לא הומור, שצריך להבין אותו לעומק. מה זאת הענווה שהם מדברים? ועל ענווה אנחנו לא מדברים עכשיו. אבל אני רק רוצה שנשים לב לנקודה אחת מדהימה. רב יוסף אומר, ענווה יכול להיות. נו, אבל במה הוא מודה? שיראת חטא אין. כבר מי שמת רבי בטלה ענווה, אומר רב יוסף, לא, לא, זה עוד יש. אבל יראת חטא? אז יראת חטא זה לא משהו כזה... זו השאלה הראשונה שצריך להבין במשנה. אין בור ירח חטא. ומי שלא בור הוא כן ירח חטא. זה לא בעיה. לא עם הארץ חסיד, אבל מי שכבר ירד מהמדרגה הוא כבר חסיד עם דיפלומה. צריך להבין את זה טוב. מה הכוונה כאן? אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. צריך להבין את זה לעומק. יראה, אנחנו... במשניות אלינה הקדמה, כזכור, בדברי התלמיד הגדול של הלל, רבן יוחנן בן זכאי, נכון? שיוביל אחרי זה את חמשת התלמידים. זה רבן יוחנן בן זכאי, שיאמר אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. שיעביר אותנו מירושלים ליבנה וימשיך את התורה לדורותיה. על רבן יוחנן בן זכאי מסופר בגמרא שכשנפטר, נכנסו אליו תלמידיו, ואמרו לו, רבינו ברכנו. הוא על ערש דווי מברך אותם. זוכר מה הוא ברך אותם? הוא אמר להם, יהי רצון ויהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. תזכו שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. מי זה תלמידיו? גם זה לא בדיוק חבריי מגן הילדים בכיתה המקבילה. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. אנחנו במוצאי ל"ג בעומר. זה הרבס של הרבס של רבי שמעון. זה כיתה גבוהה, מה שנקרא. אז מה הוא מברך אותם? יהי רצון ויהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אם היו כותבים לי את זה מורתי בכיתה ג' הייתי מתבייש. זה ברכה לשלבים יותר מוקדמים. צריך להבין לעומק. יראה היא ציר שהוא כל החיים בעצם. בתום עשרת הניסיונות של אברהם אבינו שם על פסגת ההר, כשיצחק על המזבח אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה ידעתי כי יראה אלוקים מטה. הגענו. צריך להבין שאנחנו מדברים על משהו שהוא הציר של כל החיים כולם. היראה היא בעצם היכולת להגיע למצב שהמלך נוכח. אני לא ירא ממה שאינני מכיר. אני לא ירא ממה שאני רחוק ממנו. אני ירא ממה שאני קרוב אליו. אני לא ירא מהידיעה שמולי 5 קילומטר נוסע אוטו במהירות. אני ירא כשאני רואה אותו. וככל שאני מתקרב אני ירא יותר. עכשיו, במובן הפשוט של יראה, גם במובן של יראת פחד, יראה מאחבר, יראה מג'וק. עכשיו אני עוד לא מדבר על יראה גבוהה. עצם היראה, הפחד, במובן הכי נמוך. היכולת לירא את השם כמורה בשר ודם, אתם יודעים מה אומרת? זה היכולת להגיע להנחחה של האין עוד מלבדו. לראות. שמתם לב, אגב, פעם לקרבת המילים של לירא ולראות. זה כל כך קרוב עד שמתבלבלים בזה. ויראו העם את השם. צריך מאוד להדגיש, לשים לב אם זה ויראו העם או ויראו. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו. אתם מבינים למה? כי רק הראייה יוצרת יראה. היראה החיצונית, הרחוקה של היראה, היא בעצם כמעט לא קיימת. אני לא ירא מהשוטר בנפל, כי לא הייתי שם. גם אם יספרו לי סיפורים על כמה השוטר בנפל נותן רפורטים, אני לא ירא ממנו. אני לא רואה, אני לא... בשביל יראה צריך חוכמה. אתם מבינים? למרות שזה נראה הפוך, זה נראה כאילו יראה זה דבר נורא פשוט, זה כל ילד ירא. ילד ירא מעכבר, ילד ירא. היראה היא הכוח לתת נוכחות לבלתי נוכח. מבין כמה זה מסובך? כלומר, להגיע לזה שהאין עוד מלבדו, הוא קיים לפניי. אתמול התחדש לי חידוש שאם הוא נכון הוא פלאי פלאות. כתוב ברמב״ם, לא ניכנס לזה עכשיו, כתוב ברמב״ם בעניין וידוי, במצוות וידוי, בתחילת הלכות תשובה. הרמב״ם אומר שכשאדם שב בתשובה מחטאו צריך להתוודות. ויאמר, כך וכך עשיתי, והרי ניחמתי ובושתי, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זה דבר, זה לא פשוט, זה לא להגיד את זה למישהו, זה להגיד את זה. ואז אומר הרמב״ם, ביטוי של הרמב״ם, וכל המרבה להתוודות בעניין זה, הרי זה משובח. מאיפה הרמב״ם נועד את הביטוי הזה? נו, אז מאיפה יש לכם מיד אסוציאציה של הביטוי הרי זה משובח?
בפסח.
בפסח. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מה? איפה הביא את זה הרמב״ם הנה? ראיתי בפסח פירוש מדהים של הצמח צדק. על כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אינני זוכר אם הזכרתי אותו כאן. פירוש מדהים. ואחרי שחשבתי על זה, פתאום חשבתי שאולי לזה הרמב״ם מתכוון. כשאמרתי את זה, אמרתי, איך הרמב״ם ידע את הצמח צדק? תשמעו. הצמח צדק אומר דבר מדהים. אתם יודעים מה זה? זה, הרי זה. זה, מה הבעיה זה? כל תינוק יודע דה. דה. ברגע שאומר דה, זה הסימן שכדאי להרחיק. נכון? דה. למה? כי כל עוד הוא לא אומר דה, הוא רוצה את הדברים באופן אבסטרקטי. אז הוא חמוד, כולם מחבקים אותו. אבל כשהוא רוצה דה, זה מתחיל להיות מסוכן. נכון? דה פירושו ספציפי. לכן, כשאמר עם ישראל בקריאת ים סוף, זה אילי והנבאו, אומרים חז"ל על המשפט הזה, מה? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. דה. איך אפשר להגיד זה על האין סוף? כי בעצם כל העבודה של האמונה היא להגיע למדרגה של אמונה כזאת שאני מנחיה, נותן נוכחות ממשית. אין עוד מלבדו, זה לא אין. אין עוד מלבדו פירושו שזה היש היחיד. מה זה? שיביתי השם לנגלי תמיד. אז שיביתי זה זה. מה אני רואה? זה מדרגה אדירה. איך מגיעים? איך מגיעים לשם? אומר הצמח צדק, הדרך להגיע לשם היא פשוטה. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הזה הולך ומשתבח אצלו. כל המרבה לספר ביציאת מצרים עוד משהו באמונה, ועוד נקודה, ועוד התבוננות, ועוד סיפור, ועוד אמונה, הרי זה משובח. מה הבעיה? שאתה מתרגל. וכיוון שאתה מתרגל, אז נוסעים קדימה. ואם תפסיק להתרגל, אתה תראה. לא זוכר אם סיפרתי, אם סיפרתי נגיד את זה שוב, כי זה נהדר, אני ראיתי בחתם סופר את זה, על הסוס, עם הציור. לא הזכרתי את זה. זה פלא פלאות. החתם סופר מספר סיפור נפלא. מה היה צריך את קריאת ים סוף? שאז אמרו זה אילי והנבאו. הוא מספר סיפור נפלא, הוא מספר על צייר, שהמלך אהב אותו מאוד, הוא היה הצייר של הממלכה, הצייר מאוד מיוחד, והמלך רצה שהוא יצייר ציור שרגשותיו של המלך קמו אליו. מחילה זה רגשות של מלכים, מה אפשר לעשות? הוא רצה שהוא יצייר סוס. אבל מה זה סוס? לא סתם. זה הסוס של המלכות, זה הסוס של האבא והסבא זה סוס. אבל לא שיצייר את הסוס, שיצייר את הנשומה של הסוס. שיצייר את הריח של הסוס, שירגישו את הסוס. הוא קרא לצייר ושאל אותו אם הוא יכול לעשות את זה, והצייר ביקש הרבה זמן, וזה לקח שנה ושנתיים, והצייר צייר, אבל מה זה כל פרט, כל ריס, כל נים? המלך היה בהלם. הוא ראה את הציור הזה, זה היה תופעת טבע. והמלך זימן לכבודו של הצייר תערוכה של טובי הציירים בכל העולם, והייתה התפעלות אדירה. באמת הייתה תופעה אומנותית מדהימה. המלך מסיים את התערוכה, אומר לצייר, לכבודה של הממלכה, אני החלטתי שאת הציור המדהים הזה אנחנו נשים בכיכר העיר. בדרך, במבואה לארמון, נשים את הציור עם הסוס, וכל הממלכה, תראה מי אנחנו, מה, ושמו את הציור. כששמו את הציור, קרה משהו לא נעים. אף אחד לא עצר להסתכל בכלל. לא עניין אף אחד, כולם נשאו ירוק, אדום, כתום, פקקים. אף אחד לא הבין, לי בלבל פה במוח משהו, לא. היו כאלה שבטעות הסתכלו, אף אחד לא הבין מה רוצים. המלך היה שבור כולו. כל הציירים העולמיים, וזה ברור הרי שזה... מה הלך פה? קורא המלך לצייר ואומר לו, מה זה? אמר לו הצייר, אדוני המלך, יש לי הצעה. אני אסביר לך מה הבעיה. אחרי זה ננתח מה לעשות. הבעיה היא פשוטה. הציור הוא כל כך אותנטי, שאף אחד לא מתפעל, חושבים שזה הסוס בעצמו. ואת הסוס כולם מכירים, אז למה אתה רוצה שהם יעצרו? אז מה אתה מציע לעשות? אמר לו הצייר, יש דרך אומנותית שלא תהיה מכונית שלא תעצור. אמר לו, נו, תן לי את הציור. אני אחצה אותו לשניים. אני אשים חצי פה וחצי פה. אז תראה איך כולם עוצרים. אומר החתם סופר, זה קריאת ים סוף. אתם מבינים מה זה קריאת ים סוף? כשהים עושה גלים ורעש עם השרוקיות, אף אחד לא עוצר. כולם נוסעים. אמר הצייר, בוא נחצה אותו פעם לשניים. פעם אחת, מה יש? 5 דקות. מה קרה? נחזיר אותו אחר כך. אז פתאום כולם עצרו. עד שעמדה שפחה ואמרה, זה! די! אלי ואנדאו. אחרי שהבנתי את הצמח צדק הזה, הבנתי, מבין מה, לא, מבין מה צריך לעשות, הבנתי. אני חושב שאני מבין מה הרמב״ם רוצה. כל המרבה להתוודות, זאת אומרת שהוא מצליח לדבר בגוף שני עם הקדוש ברוך הוא, ולנקות הכל ולהגיד לו, אני זה. אז... כל המרבה להתוודות הרי הזה שלא משתבח. זה דיבור ישיר בגוף שני, בלי בלופים. אתה מכיר אותי, אני יכול לדבר? זה עוד מרוק, ועוד מרוק, ועוד ניקוי. אתם מבינים לאיזה חוכמה צריך בשביל להגיע ליראה? לכן אומרת המשנה, אם אין חוכמה, אין יראה. והיא ממשיכה אחרי זה, אם אין יראה, אין חוכמה. וזה לא סותר. כי ככל שאתה מגיע, המשנה היא הפוכה, אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין יראה. כי החוכמה היא בעצם מה שמאפשר ליראה לעלות בשלבים שלה. כשאתה רואה משהו ואתה לא יודע מה הוא, אז אתה יורה ממנו, עכשיו נדבר אפילו עכשיו על יראה של גדלות. אז אתה יורה ממנו ואתה אומר, וואו. התינוק שנמצא לידך והוא לא יודע מה הדבר הגדול שיש פה, לא אומר את הוואו הזה. ככל שאתה גדל בחוכמתך, יותר יראתך גדילה. הבורות היא לא דבר שלילי. תבינו על מה מדובר פה בבור. הבור הוא האדם הנעים והנחמד והתמים והטוב, שהוא בור. הוא אומר, עזוב, יש לו, אגב, יש גם הרבה מה לקנא בו, יש לו זו תמימות יפה. יש לו המון דברים טובים. אבל הוא מעולם לא פיתח את נקודת ההתבוננות. הוא לא מתבונן. הוא בור. בור, כמו שמסביר הרב מברטנורה, פירושו ריק. כלומר, הבעיה שלו היא החוכמה. הבעיה שלו היא שהוא ריק מהתבוננות, זה לא מעניין אותו בכלל להתבונן. הוא לא יכול להגיע ליראת חטא. עכשיו הוא, תעבירו את זה עכשיו אלינו, גם אני בור, גם בשנייה הזאת. כלומר, יש נקודות שבהן אני אומר, עזור אותי. בזה אני שוטל, בזה אני זורע, בזה אני קוצר, בזה אל בלבל לי במוח. הבורות הזאת, המאה גרם בורות בעניין הזה, תוקע בך את רעיון יראת החטא. אתם מבינים מה אמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו? ולוואי ויהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. שתראו סוס, בלי שיחצו אותו לשניים. אתם מבינים מה הפירוש? שתנחיכו. שתנחיכו את האין ותעשו אותו יש. שזה יהיה זה. ולוואי ויהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אומרים לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? והוא אומר להם, הלוואי. כשאדם עובר עבירה, אומר, שלא יראני אדם. כלומר, גם אדם שמגיע למדרגות מאוד גבוהות, בודק מי מסתכל. זאת אומרת, מבחן ההנחה הוא מבחן יראת החטא. משמת רבי בטלה הנבה, קופץ רב יוסף ואומר, עוד יש. אבל יראת חטא, המשנה היא מילי דחסידותה, כמו שאנחנו מנסים לראות בכל מסכת אבות, זה פלא פלאות. אז אז אם זה אמרת חוכמה, אתם יודעים מה יפה בפלקטים? שהם כולם טובים לשכן שלי. הוא באמת צריך את המוסר הזה. לא באמת. כלומר, סוף סוף גם מישהו כותב לו את זה, שיראה בפנים. זה לא... זה לפעמים אני גם, אבל זה בגלל ההשפעה הסביבתית. כלומר, זה לא... זה לא... אבל... המשנה באבות, בכל עוד שלה, לא מדברת על הפלקט לבור. היא מדברת עליי כאן, עכשיו, הרגע, על תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שאומרים לו, אולוואי. יש בך את נקודת הבורות, שאתה מטפח, אתה מטפח אותה, והיא תוקעת אותך בהגעה ליראה. והיראה הזו, אגב, היא מה שיביא לאהבה. בעולם שלנו נדמה לנו שיראה ואהבה זה שני דברים סותרים לגמרי. זה כל כך לא נכון. אהבה, כשחושבים לעומק, אהבה ויראה הם דבר אחד לגמרי. דבר אחד לגמרי. איך אמרו תמיד בעלי המוסר, הם סיפרו על אותו סבא, ורומאלה קפלן כותב את זה, על אותו אחד שזכה בסוף לפקוד ילד אחרי כל כך הרבה שנים, והוא זוכה לפקוד את הילד שלו, ובגיל שנתיים, כשהילד גדל, הוא לא עושה שמחה בכלל, כי הוא אומר, לא רוצה, אין הרע, שומר עליו לבד. כשהילד כבר בן שנתיים או שלוש, אני יודע, חלקי, אני יודע, אז הוא מזמין את כולם, ועושה שמחה אדירה, הוא שם את הילד על הכתפיים, הוא מחזיק אותו כל כך חזק. וככל שהאהבה שלו מתעצמת, היראה שלו, שמא ייפול רוחבו אחור, גם היא מתעצמת. וככל שהוא בטוח יותר, שהוא מחזיק חזק יותר, האהבה מתעצמת. והיראה והאהבה, כשחושבים לעומק, הם דבר אחד לגמרי. כי אהבה באמת, לאהבה וליראה את שמך. הם מציאות אחת. כי יראה זה להנחיח את זה לרמה כזאת שאין שום דבר אחר. איפה נמצא את הבעיה באהבה? אני באמת אוהב אותך, באמת. אבל עקב התחייבויות קודמות יש לי עוד כמה, מה אני יכול לעשות? כמה אני באמת, סך הכל 100%. מה הבעיה ביראת חטא? למה אדם לא ירחת? למה אדם לא ירחת? תראו בריבונו של עולם, האמת? האמת אני חושב שאתה צודק 100%. אבל בכל זאת... מה לעשות? תראה, פעם, נו, לא, אל תעשה מזה סיפור, מחר. איך הזכרנו כמה פעמים כבר, נו, את המשפט ההוא בחזל. גנבה, גנב יהודי, אתם יודעים מה זה גנב יהודי? אפו מחתרת, הגנב, על פי המחתרת, בכניסה לגניבה, צועק, רחמנה! רחמנס, ריבונו של עולם, אתה תהיה איתי עכשיו, אתה לא עוזב אותי לבד, אתה לא עוזב אותי פה. כל הדרך עשיתי עד כאן. עכשיו, זה לא בדיחה, צריך להבין לעומק. אתם יודעים למה הוא צועק רחמנה? כי הוא אומר, יש לו קושי רק בדבר אחד. כלומר, הוא באמת חושב שהוא בסדר. הוא באמת חושב שהוא צדיק. איי, אבל יש פשלה. בסדר זה בקטן, נו. הבקטנה הזה זה... מה הבעיה? הוא לא מנחיח את הקודש ברוך הוא עכשיו. יש רק בעיה אחת במשפט שאמרתי. איך הם אומרים שם במערכון? מי המפקד? זה לא הוא, זה אני. הוא לא מנחיח, הוא בור, הוא מוישה, הוא זכמיר. אין בור ירח את זה עליך. זה היה היום בבוקר. אין בור ירח את זה אתה, אדוני, עם IQ 9,000. אבל אתה בור במובן של המקום שבו אתה מעדיף לא להתבונן כדי לירה. וזה תוקע אותך ביראת החטא. אז זה יראת חטא. זה מדהים. מה זה חסידות? חסידות זה מושג אחר. החסיד רוצה לעשות חסד. החסיד רוצה לעשות לפנים משורת הדין. זה נושא אחר לגמרי. זה עניינו של חסד. הוא רוצה להתחסד עם קונו, או להיות חסיד עם הבריות, הוא רוצה לעשות חסד. עם הארץ הוא האדם שיודע בטיב מסע ומתן. הוא מאורגן לגמרי. יש משנה בהמשך, זו הייתה המשנה של פרק ה'. האומר, אגב, יש לי בעיה, יש כאן גננות? איך השיר היפה של ואהבת לרעך כמוך? של לי, של? שלי, שלך, שלך, שלי, שלי, שלך, נכון? זה מדויק חוץ מזה שזה הכל הפוך. אז אם אפשר למחר לבדוק את זה לפני שחוזרים לגן עוד פעם, לבדוק. במשנה כתוב ארבע מידות באדם. האומר שלי, שלי, ושלך, שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. הנה, נגיד רק שנייה אחת, כי זה קשור למושג המארץ. בואו נפתח לשנייה אחת בפרק ה'. פרק ה' זה משנה מאוד יפה. פרק ה' משנה... פרק ה' משנה י', עמוד 44. עמוד 44. ארבע מידות באדם. האומר שלי, שלי, ושלך, שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים זו מידת סדום. שלי שלך ושלך שלי, שלי שלך שלך שלי, נכון? זה השיר? עם הארץ. שלי שלך שלך שלי, עם הארץ. שלי שלך ושלך שלך, חוסיד. שלי שלי ושלך שלי, רשע. אז צריך להביא את המשנה הזו טוב, לא ניכנס אליה, שיהיה לנו מה לעשות בפרק חמישי או אותו. לא ניכנס אליה, אבל ברגע אחד, אתם יודעים מה כתוב בשנייה אחת, כתוב פה כך. שלי, שלי ושלך, שלך. מה הוא עושה זה שאומר שלי, שלי ושלך, שלך? הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה לתת לך כלום, ואתה גם אל תיתן לי כלום. ככה מסביר פה הרבי ברטנורה, עזוב אותי, לא... לא אחי ולא חבר שלך. עזוב אותי, לא מכירים, תודה. בי וויל, אבל רחוק. שלי, שלי ושלך, שלך. אני לא לוקח ממך כלום. זו מידה בינונית. בסדר. מידה בינונית. ויש שומרים, זו מידת סדום. אני לא נכנס עכשיו למשנה. רק פירוש מדהים אחד. תחליטו, או מידה בינונית או מידת סדום. אתם יודעים מה זה מידת סדום? ראיתי פרשן שאומר... שלי, שלי, ושלך, שלך, האומר, אם יש אחד שאומר כך, בלי שאף אחד ייפגע, יקה כזה. אל תתערב לי, אני לא אתערב לך, שלי, שלי, שלך, שלך, לא. גם בחיים, לא רק, גם בחיים. אני רוצה שהכל יהיה, אני רוצה הכל משלי. אתה נגר, אני סנדה, לא רוצה ממך, אני אבנה את הכיסא לבד. לא סומך, אני רוצה. שלי, שלי, שלך, שלך. זו מידה בינונית. ויש אומרים, אם כולם אומרים כך, זו מידת סדום. ויש אומרים, כשזה לא אחד שאומר שלי, שלי ושלך, שלך, זה היש אומרים, אוי וי. כלומר, כל החברה מתנהלת כך. זה סדום עם תעודות. אחד אומר כך, כל חברה צריכה אחד כזה לפחות. שניים, גם לא מזיק, זה תלוי סטטיסטיקה. אבל שזאת, זה המצב, והזמיר, אנחנו גמרנו. עכשיו עם הארץ, אני רוצה להגיע למושג עם הארץ. שלי שלך ושלך שלי עם הארץ. אז עם הארץ זה לא טיפש, מה סיכמנו עם הארץ מה? יודע בטיב מסע ומתן. אז אומר כאן הרב מברטנורה שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, שנהנה ומהנה בשווה. תראו איזה יופי. נהנה ומהנה בשווה, אני רוצה לקבל ממך. אני גם נותן לך, נהנה ומהנה בשווה. אבל הוא תמיד בודק שיש איזון. אומר הרמי ברטנורה כל כך יפה, למה הוא נקרא עם הארץ? נהנה ומהנה בשווה. תראו את הרמי ברטנורה במשנה, הוא מדהים הרב פה. שנהנה ומהנה בשווה. וזהו יישובה של הארץ. זה בסדר גמור, ככה באמת אפשר לנהל מדינה. אין פריירים. מה, אני פרייר? אבל אינו יודע קרא, הוא לא יודע פסוק. לכן הוא אמר ארץ. דכתיב ושונא מתנות יחיה. הוא פעם חווה את הלתת סתם? אתה מבין איזה נכות? האדם לא נתן אף פעם, סתם. סתם, בלי לקבל כלום. אתם מבינים איך מבין הרבי ברטנורה ושונא מתנות יחיה? ושונא מתנות יחיה פירושו מי ששונא להיות כל הזמן בבחינת לא רק מקבל, אלא גם בבחינת שוויון. החיים הם לתת. הנתינה היא החיים. המהר"ל מפראג אומר במקום אחד שצלם אלוקים שבאדם זה הנתינה. הוא אומר, בעלי החיים לא נותנים, אלא באופן אינסטינקטיבי הם מניקים, הם מעניקים, אבל הם לא סתם עושים קונפרנס של חסד. הפיל לא מאכיל את הקוף. הוא מאכיל את הילד שלו. אבל הוא לא בודק מה המצב של כל החיות בג'ונגל כדי לעשות בסדר, כי צריך לטפל בגינון, בסביבה. האדם נותן. שלי, שלי, שלי שלך, ושלך שלי, זה עם הארץ. למה? תראו את הרב. כי הוא רוצה בתיקונה של הארץ. זה לשון עם הארץ, הוא רוצה בתיקונה של הארץ. אבל אין בו חוכמה להבדיל בתיקונים הראויים. הוא עם הארץ ולכן הוא לא יוכל אף פעם להיות חסיד. אתם מבינים למה אין עם הארץ חסיד? כי עם הארץ רוצה לראות בסוף את האיזון. מה יהיה עם המאזן? מכירים את השאלה? מה עם המאזן? מה יהיה עם... הוא 100%, אבל חסיד הוא לא יוכל להיות. הוא לא יוכל להגיע לפשוט לתת, סתם לתת, סתם, כי אני לא יכול לא לתת. אז אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד. תופסים עכשיו את, ה, את, ה, את, ה, את הרבדים החדשים של המושג הזה. עכשיו הלאה. ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, איך שאלנו, גם את זה אנחנו יודעים. נכון. ואגב, גם מה שאנחנו יודעים חשוב. זה בסדר? זה גם אמת. ולא הביישן, יש פסוק ידוע בספר משלי של שלמה בהתחלה, כתוב להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. זה מה שאנחנו מנסים לעשות בכל ספר מסכת אבות. אז אומרים המפרשים, להבין משל ומליצה, זה מקביל לדברי חכמים וחידותם. מה זה משל? אשת חיל, מי ימצא, זה משל. למה זה משל אשת חיל? למשל, למה משל אשת חיל? כנסת ישראל. ומי זה בעלה? הקדוש ברוך הוא. זה משל. וכשתגמור את המשל הזה, תדע לך שזה רק משל למשל הבא. וכשגמרת את המשל הזה, זה משל. בעצם כל התורה היא משלים. למה? כי התורה היא אין סוף. אז תמיד נותנים לך עוד משל, ועוד משל, ועוד משל, ועוד משל. אבל אשת חיל, חוץ ממשל, זה גם נמשל לא רע בכלל. כלומר, גם כפשוטו זה מצוין. אם זכינו, זה דבר נפלא. כפשוטו, אשת חיל. עכשיו אתם מבינים את הפסוק? להבין משל... אבל גם את המליצה כדאי להבין כמו שזה. כלומר, גם את המשל, אבל גם את הפשט. דברי חכמים וחידותם. כלומר, להבין מה מתקפל בכתב חידה. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד, גם כמו שהבנו מקודם, נחמד מאוד. בסדר גמור. לפעמים אפשר להמריא לגבהים ולשכוח את הדברים היסודיים שהם חשובים מאוד מאוד מאוד. לא הביישן למד ולא הקפדן ללמד, זה קודם כל פשוט. בושה היא תכונה נפלאה, היא תכונה יפה, אבל היא מפריעה בהתפתחות, היא מפריעה בלימוד. קפדנות תוקעת אותך. אבל עכשיו צריך להבין את העומק. ובלבד שלא נפסיד שני דברים בהבנת העומק. זה כלל גדול בלימוד. א', שלא נבוז לפשט הראשון. שהוא כל כך אמיתי, הוא כל כך פשוט, הוא כל כך החיים עצמם, הוא כל כך ה... ב' שלא מחשוב שהגענו לפשט האחרון. כמו שנדע שאנחנו רק במשל. בסדר? כמו תמיד צריך לדעת שהגעתי לשלב חשוב, אבל לא הגעתי לסוף. סופר על החפץ חיים שכשהייתה את ההכרזה, בידי יום עצמות הזכרנו את זה, החפץ חיים שהייתה ההכרזה של בלפור, הצהרת בלפור, זה הגיע לרדין, הוא היה ברדין, בפולין, והוא... שומע את זה בדירה שלו, והוא לובש את המעיל, כבר זקן, לובש את המעיל בהתרגשות עצומה, ויורד למטה. היה איתו בנו, והוא יורד למטה כי הוא שומע שבחוץ רוקדים. כולם יצאו, כל היהודים, יצאו לרקוד. עם הצהרת בלפור. אז הוא יורד למטה והוא מתקרב, יוצא מהבניין, וכנראה מתחילה התלחששות שהחפץ חיים יצטרף. והוא מתקרב ואופס, חוזר על עקבותיו והולך חזרה למעלה הביתה. הבן שלו שואל אותו, אבא, מה קרה? אז הוא אומר, כששמעתי את זה, זה התחלת דגאולה. נו, אז מה קרה? וכשראיתי את הריקודים, אמרתי, הם חושבים שזה סוף הגאולה. אז חזרתי. אתם מבינים מה הכוונה? כלומר, כשהבנת את המשל, זה התחלת דגאולה, רק אל תחשוב שזה הסוף. זה המשל. בעזרת השם, מחר צריך להתחיל עוד שלב. כלומר, אם יש שתי סכנות, להבין את המשל, זה להגיד, אז מה שאמרתי מקודם שטויות, מה פתאום? מה פתאום? לא הבא ישן למד, זה כפשוט. ומה שהבנת עכשיו זה גאולה, רק התחלת. תרקוד, אבל לא כאילו כמו זה הסוף. זה... מה זה לא הבא ישן למד ולא הקבדן מלמד? זה דבר מדהים. התורה נמשלת לאש. נכון? הלוקו דבריי כאש, נאום השם. בלי להיכנס בכלל, אבל זה לג בעומר. זה לג בעומר. האש, האש, זה היסוד היחיד בין היסודות. איזה יסודות יש? מים, רוח, אפר ואש. האש זה היסוד היחיד שיש לו שתי תכונות יסוד. א', האדם מגלה אותו. האדם לא מגלה את האפר. האדם לא מגלה את המים. ראיתי בני אדם שעושים רוח, אבל הם לא גילו את הרוח. אבל האדם עושה את האש, עם שתי אבנים, ככה. הוא עושה את האש, עם חוט להט. בורא מאורי האש. הוא עושה את האש כחושך. כלומר, זה יסוד שמתגלה על ידי האדם. לטוב או לרע, הוא עושה אש, הוא שורף. אנחנו יודעים מה זה. הדבר השני באש, השונה מכל היסודות, זה שכל היסודות לא משנים במהות ומיד, דיברנו על זה השבוע, את החומר עצמו. קח אבן, שים במים, ותסתכל בצד השני, והיא תצא שם. נכון, אחרי אלפי שנים יקרה תהליך. אבל תכניס את הכוס הזאת לקומזיץ ולג ועומר, ותקבל תוך 20 שניות את כל ההיפוכים שהיו בעולם. המוצק יהיה נוזל והנוזל יהיה מוצק, והכל יתהפך. אתם יודעים למה התורה היא אש? כי התורה שורפת ומאירה, ורק האדם יכול לגלות אותה. היא הדבר היחיד שיכול להפך את האדם. היא יכולה להפך את המידות. היא יכולה להפך את הכל. זה תורה. תורה יכולה להפך. אתם יודעים מה השמחה של ל"ג בעומר? שרשב"י גילה את הכלים איך עושים את זה. כלומר, הוא בסך הכל כמו הרופא הגדול בא ואמר, הנה הכלים, כולם ידעו, רק הוא אמר את הכלים. הנה, הנה הספירות, הנה הדרך, הנה תיגע, תיגע, עם זה תמשוך. האש היא דבר מדהים, אבל צריך להבין את הסכנות שיש באש. לכל דבר טוב יש תופעות לוואי. אתם יודעים מה עשה רשב"י יחד עם רבי אלעזר כשהם יצאו מהמערה בפעם הראשונה? מה הם עשו עם האש שלהם? שרפו את העולם. עד שבא ואמרו להם, חזרו עם מערתכם להחריב את עולמי יצאתם. זוכרים? ואחר כך יוצא רשב"י ורבי אלעזר, ורבי אלעזר ממשיך לשרוף. ורבי שמעון מרפא, הוא שורף, והוא מרפא, הוא שורף, והוא מרפא. אני חשבתי בל"ג בעומר, הזכרנו בשבת, ככה היה מחשבה של סעודה. מי קרא להם לצאת? מי קרא להם לצאת מהמערה? אליהו הנביא. אליהו, עומד אליהו על פתח המערה. פתח אליהו. עומד אליהו על פתח המערה וקורא להם. אני חשבתי בשבת שאולי אליהו קורא להם, אתם יודעים למה? כי לאליהו יש תפקיד. להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. רב לזר ורב שמעון זה אחד שורף ואחד מרפא. ואליהו בא להגיד להם, בוא, 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 אני אסתדר, אנחנו נסתדר, בוא, בוא, תצאו. אני אראה לכם איך מסתדרים. הוא משיב אבות על בנים. האש מסוכנת מאוד, אבל בלי האש אין כלום. כל התפקיד שלי בחיים הוא להפך. אי אפשר להפך ביסוד האפר. האפר לא מהפך. מהפכים באש, אין מה לעשות. אבל האש קובעה, האש זה קביעות, איזה פחד זה שורף. צריך להבין שכשאני יושב איתך, מורי ורבי או תלמידי אהובי, אנחנו משחקים באש. אנחנו משחקים באש. זה משחק באש. הקפדן יכול לשרוף. צריך לתפוס את זה. התורה היא אש, התורה היא עזות. כתוב שישראל הם עזים שבאומות. וגם התורה היא אש. והיא מפתחת המון עוצמות. והעוצמות האלה הן דבר נפלא, הן דבר נפלא. הן דבר בונה, הן דבר מעצב, הן דבר מהפך. אבל אתם יודעים מה יכול לקרות באש במינון לא נכון? זה מה שנקרא לשחק באש באמת. אתה יודע מה אתה יכול לעשות עם הקפדנות שלך? אתה יודע איזה חילול השם אתה יכול לעשות עם הקפדנות שלך? אתה יודע איזה הרס אתה יכול לעשות? קפדנותו של שמאי וענוותנותו של הלל, אתם שמים לב מי הדובר פה? ההקפדה נובעת מהתורה. למה הקפדן מקפיד? כי הוא כל כך מחובר עם התורה, והוא אומר, מה פירוש? אבל איך אפשר לחפף פה? על מה אתה מדבר? אם היית מבין מה הפירוש של... אבל זה כלום, זה משהו קטן. מה זה משהו קטן? שים מישהו שמבין במוזיקה, ותעשה לו פשלה של אקורד אחד. הוא קופץ. שים אותי שם, זה הרגע הראשון שאני מתעורר, סוף יפה שזה... ואני מבסוט. למה הוא קופץ? הוא קופץ מפני ש... איך יכול להיות? כי הוא קולט את החיים האלה. הוא חי את זה. כשמדובר בחיים עצמם, בקיים חיינו, הקפדן, להגיד לא הקפדן מלמד, זה מילים קלות, זה נורא קל. זה מזכיר לי את אוהב את הבריות ומקרבן לתורה של הלל. זה קל מאוד להגיד. מה אתה רוצה, הלל, שנהיה? שנבין שהתורה היא אש? כן, אתם יודעים איפה אני רוצה שהלל יביא? אומר שאני רוצה שנבין את זה? כי הוא אומר, לא אבא אישה נמד. מה זה לא אבא אישה נמד? מה, אני צריך פה מים? מרגרינה אני צריך. לא אבא אישה נמד, אני צריך עזות. אני צריך עזות, אני צריך מה שנקרא אצלנו עזות דקדושה. אני צריך חוצפה. אבא אישה לא למד. אנחנו יודעים את זה בחיים. הביישן לא מהפך, הביישן לא עושה שינויים, הביישן לא עושה תשובה, הביישן לא אומר מוכפת לי ממה שיש מסביב, הביישן הולך בתלם, כי כולם חמודים וגם הוא חמוד, הביישן לא למד, הביישן לא יגיע, לא יעשה שום מהפכה בעולם, והילל אומר לא אוהב ביישנים, אבל חשבנו שאתה אוהב שלום. אני אוהב שלום, אני רודף שלום. שים על עצמך חגור ותתחיל לרדוף אחרי השלום. אמרנו פעם, אוהב שלום זה אפשר גם לשבת במרפסת ולברוח כשרואים מריבה למטה בגלל שאני אוהב שלום. אני כל כך אוהב שלום שאני לא יכול לראות שום דבר שעושים בני, אני אוהב שלום. אז אם יש פה בלגן, אז אני הולך לעשות שלום ביני לבין הקפה. שיהיה שלום. העולם צריך שלום, אי אפשר בלי שלום. הביישן לא קולט שהתורה היא אש, מה אתה עושה צחוקים? אנחנו מתבלבלים לפעמים כשאנחנו רואים את דמותו של הלל. הלל אצלנו מצויר, סבא עם זקן לבן, לבן מרופד, מתוק, אוהב את כולם, ומלטף ומחלק סוכריות ועושה פוצ'ים. הלל זה זה שעמד על הערובה בשלג. הלל זה זה שחטב עצים. אתם יודעים אגב למה חוטבים עצים? לאש. זה היה תפקידו. הלל יודע שהתורה יש. הוא הנשיא, הוא מלמד שהתורה יש. הוא אומר, אם אתה ביישן, לא תפתח כלום בחיים. למה הוא מתכוון? לעצם התכונה החיובית ללהיות ביישן? ישראל ביישנים. מצוין. אבל אתה צריך, אתה צריך את הלחימה, אתה צריך את האמת, אתה צריך את הלחימה להם. אתה לא יכול ליישר קו כל היום שלך. זה כל כך מוכר, זה כל כך מובן. אז לא הבא ישן למד ולא הקפדן מלמד, זה ממש תרתי וסתרי. אתם מבינים את השלב הבא במשנה? וזה רק התחלת, צריך להמשיך, אבל זה לבד. כי הקפדן פשוט לקח את האש והתחיל לעשות איתה מה שהוא רוצה פה. ואין שליטה. והוא הורג אותי בגלל האש של התורה. אתה יודע לאן אתה תביא אותי? אתה תסניע עליי אותה תורה ואותך ואת האהבה ואת החיים ואת הכל. אתה יודע לאן אתה יכול להביא אותי? אתם תופסים שהלל הוא האבא של ההרמוניה? אתם זוכרים כשאמרנו שאוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה לא שני משפטים חמודים? זה שהרבה פעמים אני פחות אוהב את הבריות כי אני מקרבן לתורה? ולכן אני ברוגז בגלל זה והלל אומר, אנחנו נלמד איך עושים את ההרמוניה הזאת? זה ממשיך. אני טוען שיראת חטא וחסידות זה גם תרתי דסתרי. הירח מנחיח את הקדוש ברוך הוא כל כך, שהוא אומר, אל תיכנס פה לצדדים, עזוב עכשיו, אל תעשה מעבר, קודם כל תירה. והחסיד אומר, אני רוצה להעניק, אני רוצה מעבר. מה מעבר? המעבר לפעמים בא על חשבון הזמנים. המעבר לפעמים בא על חשבון האיזון הזה של יראת חטא וחסידות. האיזון הזה של הביישנות והקפדנות בביישן הלמד שהוא לא ביישן, והאין הקפדן מלמד שיודעים שהתורה היא אש ולא מפחדים להיכנס אליה. ועושים את התהליך. ומוכנים להגיד לחברה שלמה, לא אכפת לי. ונכנסים לטבול באש. אבל הם יודעים שלא הקפדן מלמד. אם תסתכלו בהיסטוריה, הדמויות של ההרמוניה זה דמויות של אש ומים. איפה אברהם אבינו התנסה בניסיון הגדול הראשון הכי גדול שלו? באור כסדים, בכבשן. בליפול לתוך האש. מה זה ליפול לתוך האש? ליפול לתוך האש זה להסתכל על חברה של עולם שלם. להיות אברהם שעולם שלם מחכה לחידושים שלו. כל העולם עד היום מושפע מאברהם. יש קאט גדולה, כל ההודים, זה אברהמה. זה מאברהם הכל. להיות שם באור כסדים, במגדל, ולהיות מעבר אחר של הנהר. ולהיכנס פנימה לתוך האש. ולהתעלם מהכל. אתם זוכרים שהיה לו אח, הרן, שישב על הגדר, רגל כאן, רגל כאן, וראה את הוויכוח בין נמרוד לבין אברהם, ולא ידע מה לעשות, מכירים את הסיפור שם? ואז, כשהוא רואה שאברהם מצליח, הוא נכנס גם, ומה קורה לו? נשרף. אתם מבינים את הרעיון? אתה חושב שאפשר לצלוח את האש כשאתה רגל כאן, רגל כאן? זה לא האש, זה אתה. אבל את מה מגלה אברהם, האיש שהפעם הראשונה שאנחנו נפגשים איתו זה אש? את החסד. את היוקח נע מעט מים. את הרחצו רגליכם. את הוויתה אש אל בבאר שבע. את בארות המים. איש האש הוא האיש שכשהוא הופך להיות המלמד הוא איש המים. הוא האיש שמגלה את האש ומופיע את הכל בדיוק הפוך, בעין הקפדן מלמד. ולא כל המרבה בסחורה מחכים, מאוחר, אנחנו ככה נראה את הסיום, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, זה דבר מפליא פה. איך אמרנו? לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח, ולא מעבר לים היא, לא בסחרנים ובתגרנים. המרבה בסחורה, למה דווקא הסויכר מוזכר פה? המרבה בסחורה הוא זה שצריך לנסוע ממקום למקום. לכן נקראת הסחורה סחורה. מלשון מה זה סחורה? סחור סחור. היום פחות מכירים את זה. כי היום כולם הולכים לקניון. שם עושים סחור סחור. אבל פעם הסוחר היה הולך, אגב לכן הוא נקרא רוכל. הוא הולך ממקום למקום ומוכר את הסחורה. בסדר? עכשיו, הוא לא רק הולך למכור, הוא גם הולך לקנות. הוא הולך לקנות בטיוואן, הוא הולך לקנות בסין. גם היום ככה עושה הסוחר. אנחנו נפגשים בקנן, אבל הסוחר הוא זה שעושה את הסיבוב. אז המרבה בסחורה הוא זה שהולך לאורך ולרוחב. לאורך ולרוחב. אגב, זה היופי של המשפט. לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח. לא מעבר לים היא, לא בסחרנים ובתגרנים. בממדים של האדם בעולם יש גובה, נכון? גובה, אורך ורוחב. בסדר? השמיים הם הגובה. נכון? והים הוא האורך והרוחב, כי הוא מקיף את הכדור. אז הוא האורך והוא הרוחב. כך מסביר המהר"ל. אז לא בשמיים היא, לא באנשי הגובה. ולא מעבר לים היא, לא בסחרנים ובתגרנים. עכשיו צריך להבין את הרעיון. זה יסוד אדיר. האדם, ככל שהוא אגב מודרני יותר, הוא משוכנע שהיכולת שלו להגיע לאן שהוא מבקש, זה בלכבוש עוד יעד. בניו זילנד כבר היית? עכשיו, היכולת לכבוש יעדים הופכת להיות למחלה שכולנו בתוכה כל שנייה. כלומר, אנחנו חייבים אונליין לכבוש יעדים. אנחנו נמצאים בכל המקומות, בכל שנייה. אנחנו היום חייבים כבר לכבוש יעדים בשביל לטפל בנזלת. כי אני כבר צריך לדעת את האתר המעודכן על ה... הסוחר חי את התפיסה שהוא יוכל להגיע לשאיפה שלו על ידי תנועת הסחור סחור. אתם תופסים? זו נקודה מאוד עמוקה. זה הסוחר. בעל המלאכה זה הפוך לגמרי. בעל המלאכה שמח מאוד שקונים ממנו. אבל הוא יושב במקום, הסוחר מגיע אליו. זה חוזר להגיע כפיך. לסוחר נכנסת התחושה של מלוא כל הארץ כבודי. הסוחר תופס ששם יש משהו שהוא עוד לא הגיע. והוא לאט לאט מאבד את ההבנה שמהות החוכמה היא שאין לאורך ולרוחב משמעות. אין בכלל משמעות למקום. היכולת שלך להגיע לאין סוף באה לידי ביטוי בזה שאתה לא צריך בכלל את הסחורה. תנועת הסחורה מעידה על אי ההבנה שלך את החוכמה הילאה. אתם מבינים מה אני אומר? החוכמה היא ההשראה האינסופית. והריצה שלך אחרי הסוף היא מה שתוקע אותך מההבנה הזאת. עכשיו, אתה לא תבין את זה, כי ככל שאתה תרוץ יותר, אתה תחשוב שאתה תחכים יותר. לרבי נחמן יש על זה בלי סוף סיפורים, על אותו חכם, המעשה בחכם וטעם ומעשים אחרים, על אותו אחד שהולך ללמוד עכשיו חוכמה יוונית, ועכשיו הולך ללמוד את החוכמה הזאת, ועכשיו את החוכמה הזאת, ועכשיו את החוכמה הזאת, ויש את הטעם שנשאר סנדלר. אבל החוכמה פתאום מובנת במקומות אחרים לגמרי. יש פסוק שאומר, והחוכמה מאין תימצא. אז בפשט קוראים אותו בסימן שאלה, אבל בעולם הפנימי קוראים את זה בסימן קריאה. החוכמה נמצאת כשאתה מפסיק לחשוב שהפתרון הוא ביש נוסף שעוד לא כבשת. כשאתה מוכן להיפגש עם העין, אז אתה תפגש את החוכמה. ועכשיו זה פלא פלאות. כתוב, והחוכמה מעין תימצא. אז צריך להיות כתוב, את החוכמה בעין תלמד. מה זה תימצא? אתם יודעים מה זו מציאה? מציאה זה משהו שלא חיפשת. מציאה זה פתאום מצאתי. המציאה! החוכמה קיימת. רק הביטול שלך, ההתבטלות שלך למקור החוכמה, הענבה שלך, תביא אותך לקבל את החוכמה הזאת. חזרה לירכת של ההתחלה. אם אין יראה, אין חוכמה. אתה מנסה כל הזמן לרוץ. אותי תמיד תופס, ובמילה אחת, אבל תמיד תופס אותי הדמות הזאת, זה אחד הדברים שהכי מחברים אותי לדמות הזאת של הרבי, זכר צדיק לברכה, של הרבי מלובביץ'. לא עוזב אותי. מאז ש... 50 שנה, 50 שנה הוא היה בנשיאות של עולם שלם. היהודי לא זז ממקומו. מישהו פייל פעם בעולם? מישהו ראה פעם חור בעולם בלי בית חבד? לא היה טבעי שמנכ״ל עם כזה מפעל יהיה לו איזה מסוק שהוא בודק מה קורה במקומות? הייתה לו רק תזוזה אחת קבועה כל שבוע. מחדרו לציון של חותנו. שם כל שבוע היה בא עם כל הכבית לח, הפתקאות, הבקשות, הדברים, והיה מתבודד שם שעות. ומדבר. ובוכה, ומעביר. ומדווח לכולנו, אני רבי אני, אני חסיד. אני רק מעביר לו. אני דבר. הרבה פעמים מתבטא, אני הדבר. וכשניסו ללחוץ, שיבוא, פותחים עכשיו, אני יודע מה, בצפון ארגנטינה, דרום, היום כל הישראלים מכירים את זה בכל המקומות בעולם. ההסבר היה פשוט. הרי כשאני אסע אליך, אני מתרחק ממנו. איך אפשר לעשות דבר כזה? אז מה צריך לעשות? החוכמה מאין תמצא. זה רע פילי, העולם כל כך הפוך. הכל הפוך. לא כל המרבה בסחורה מחכים. ולכן, לא מעבר לים, היא לא תימצא בסחרנים ובתגרנים. יגיע כפיך כי תאכל. אתם זוכרים את ההסבר שאמרנו ביגיע כפיך כי תאכל? כשאתה יגע בכפיך, אז היגיע כפיים, אתה יודע מה גורם לך? שרק הכפיים יגעות בסנדל. אבל הראש יכול להיות פנוי לחוכמה, הנשמה, הלב, הכפיים הגיעו. אבל כשאתה כל הזמן סוחר בכל, עכשיו זה לא רק לגבי חוכמה של תורה, זה לגבי הכל, זה לגבי בית, זה לגבי משפחה, זה לגבי חיים, זה לגבי... אתה הולך למצוא את זה בישן שנמצא מהצד ההוא. לא כל המרבה בסחורה, בסיבוב, מחכים. והסיום של הכל... ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. בעצם כל מה שאמרנו עד עכשיו עוסק בשכלו של האדם. אין בור ירחת. נכון? ולא עם הארץ חסיד. בסדר? בנפש של האדם, קפדן. ביישן. נכון? זה הנפש. תכונות, רוגז. בממון. לא כל המרבה מסחורה, כלומר בכל המעטפות. אתם שמים לב במה מסתיימת המשנה? באדם עצמו. אתה. ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. כלומר, כשאתה נמצא במקום שאתה נמצא בו, אתם יודעים מה כתוב אגב, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש? כתוב פה שני דברים. שאם יש אנשים, אל תהיה איש. גם זה כתוב פה. זה לא תמיד שמים לב. אבל זה כתוב מפורש. כי אם כשיש אנשים אתה משתדל להיות איש, זאת אומרת ששוב אתה מחפש את היש שלך. אתה שב פה. במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. ובעומק אין הכוונה נראה מה יהיה בשכונה הזאת. בכל מקום יש את המקום שלגביו אין אנשים. ויש את המקומות ששם יש אנשים. באותה נקודה, באותו מקום של אין אנשים, סימן שזה התפקיד שלך. הבעיה היא שאתה כל הזמן מחפש את האבידה מתחת לפנסים, כי יש שם אנשים. אבל אם לא תציע כל הזמן את הנסיעות האלה עם האוניות לכל הכיוונים, אז החוכמה מאין תימצא, וגם הייחוד שלך מאותו עין יימצא. ובמקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. זאת משנה אחת, שבעצם עוסקת בשכלו של האדם, בנפשו של האדם, במעודו, בנפשו, בממונו, בכל, וחותמת את הכל באדם עצמו, כשהיא עושה את ההרמוניה. זה תפקידו של הלל בעולם. איך מחברים את הכל ביחד. את האוהב את הבריות ואת המקרבן לתורה. את הנשיאות של תורה ואת היכולת להעביר את הכל לכל הרבדים ולכל הכיוונים ולכל הצורות, וזה הלל שהופך להיות הנשיא. בשבוע הבא ניכנס למשנה, או אולי אפילו לשתי המשניות הבאות, זאת משנה ככה מופלאה במסכת אבות על הסיפור עם הגולגולת שהוא ראה, אבל לזה ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.